כפי שנאמר, לא תשבו בשמי לשקר, אלא שלא יישבע, שלא יקבל עליו להישבע מיניים. תמוד לומר, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, שלא תקבל עליך להישבע. אני לך השם לאלוהים, אבל אם קיבלת עליך להישבע, אני לך לדיין. פירוש, החז"ל מתעכבים על לשון כאילו לא מפורשת של עשרת הדיברות. לא תישא, למה כתוב לא תישא? תגיד לא תישבע. ללמד שעצם ההחלטה לקבל, להתחייב, להישבע, זה כבר לא בסדר. עוד לפני שאדם נשבע לשקר, עצם זה שהוא התחייב על עצמו, הוא קיבל על עצמו להיכנס למקום הזה, זה לא טוב. כי הקבלה, תודה רבה, להישבע, זה כבר ההתחלה של השבועה. כי באמת, מה העוצמה של השבועה? יש בה תוקף בין אדם לחברו. אדם נשבע, זה יוצר עוצמה. אנשים, מה, אתה נשבע, זה רציני. במובן הזה, הקבלה, ההחלטה, ההכרזה, אני הולך להישבע, היא כבר בעצם עושה את התועלת הזאת. ולכן כבר האדם נכנס למקום הסכנה. כל אלו הדברים שדיברנו על עניינה של שבועה. פרק 40, פרק מם, עובר לדיבר הרביעי, והוא שבת. המהר"ל מאוד מעריך פה בנושא השבת. האמת שהוא היה תכנן לכתוב ספר על השבת, אנחנו אין לנו את הספר הזה, או שהוא לא כתב או שאין לנו אותו, אבל פה זה אחד המקומות המרכזיים שהמהר"ל עוסק בנושא השבת. למה באמת נשמח הדיבור של השבת ללא תישא? אחר לא תישא, שמי שנשבע בשקר מחלל את כבודו ותהילתו, לוקח את שם השם ומבזה את שם השם, עושה משם השם דבר לא חשוב, דבר תפל, שבעניינים של הבל ושקר. אחר זה זכור להודיע כי הוא פועל, כל הנמצאים ומאיתו נבראו. זאת אומרת שכבודו של הקדוש ברוך הוא צריך להעצים אותו, כן? לא רק שלא לבזות, לא רק שלא להחליש את כבודו של הקדוש ברוך הוא, לאדרבה להעצים את כבוד השם. וזה עניינה של השבת, להכריז שהוא פועל כל הנמצאים. הדבר זה אינו עצמו מה שהוא פועל זולתו, וכל שכן הדיברות שאחר זה שהם עוד יותר רחוקים מהמיטת עצמו, כמו כבד ולא לא תרצח. כלומר, אנחנו מדברים על לראשונה על העולם. עד עכשיו לא דיברנו בעצם על העולם, בשלוש דיברות הראשונות דיברנו על הקדוש ברוך הוא, על שהשם הוא אנוכי השם אלוקיך ולא תישא, ולא ילך, סליחה, ולא תישא. וזו הפעם הראשונה שאנחנו בעצם מדברים על הקשר שבין הקדוש ברוך הוא לבין הנמצאים, בין העולם, אלא שעדיין אנחנו עוסקים פה בקשר מאוד כללי. הקדוש ברוך הוא כבורא המכלול של המציאות. אחר כך יהיה קשר עוד יותר מפורט, כזה קשר עם ההורים, ואחר כך צלם אלוקים שבאדם. למה שבת זו הדרך להזכיר את כבודו של הקדוש ברוך הוא כבורא עולם? לכאורה, הקדוש ברוך הוא דווקא ברא את העולם מתי? לא בשבת, בשישה ימים. אז היינו דווקא צריכים להזכיר את כבודו של השם כפועל דווקא ביום שבו הכי זה בא לידי ביטוי, בימים. בשבת דווקא לא מתגלה כל כך השם כבורא עולם, דווקא הוא לא עשה כלום בשבת. למה ההוראה על הפעולה האלוקית היא דווקא במה שנח ביום השביעי? אדרבה, העיקר של תיאור הבורא זה בששת ימי הבריאה, שהוא פעל את הנמצאים בשישה ימים. איזה קושיה. כי ההוראה היא בשבת להודיע כי הוא יתברך פעל הכל וישלים הכל. כלומר, פעולה זה דבר שקיים בכלל בעולם. אם אנחנו נעסוק בפעולה, אז מה אתה מתרגש מהקדוש ברוך הוא? שמה? שהוא פועל? הרבה פועלים. השמש פועלת, המים פועלים, והכוכבים פועלים, הרבה פועלים. יש הרבה התרחשויות בעולם. אז למה אתה, מה מייחד את ריבונו של עולם? שהוא פועל, הוא פועל הרבה, הם פועלים קצת. מה הנקודה, מה ההבדל המהותי בין פעולת השם לבין פעולה של כוחות אחרים בטבע? החילוק היסודי הוא לא בפעולה, אלא במנוחה. מה זאת מנוחה? כי אין פעולתם השלמה, ולכן אין שביטה והפסק, כי השביטה והפסק מורה על ההשלמה. על השם יתברך, כיוון ששבת, יש בפעולתו השלמה. וכך השם יתברך ששבת ומשווים מכל מלאכתו, מורה שמלאכתו בשלמות ואין חיסרון. ושייך בזה שביטה. כלומר, כל הכוחות בעולם, כל כוח הוא פועל חלק, משהו חלקי. והפעולות החלקיות אין בהן שלמות. אף פעם לא מתגלה דרכם השלמות, המטרה, התכלית. כל פועל בעולם הוא פועל חלק. רק הקדוש ברוך הוא פעל ופועל את התכלית, את המכלול של כל המציאות. מה שהקדוש ברוך הוא עשה זה שהוא כאילו ניצח פה על המלאכה ועל כל המרכיבים, על כל הכוחות, שהכל יהיה בהשלמה. אז מה ההבדל המהותי בין פעולת הנבראים לפעולת השם? שלמות הכל, החיבור של הכל. הקדוש ברוך הוא נח, הכוונה שהקדוש ברוך הוא יצר את ההשלמה, שהכל בסוף הגיע לשלמותו בלי חיסרון. וזה המיוחד במעשה השם, שכל נברא אחר, כל יצור אחר, לא יכול ליצור דבר שלם ללא חיסרון. טוב, אז מחדד עוד יותר את מושג המנוחה. מה זה בעצם מנוחה? וינח ביום השביעי. שיקר המעלה של הקדוש ברוך הוא זה שהוא נח. זה ההבדל הגדול בין הקדוש ברוך הוא לבין שאר הכוחות בטבע. טוב, זה מחדד, מה זה מנוח? מה, הקדוש ברוך הוא התעייף? חמרת המכילת וכי יש לפניו יגיעה? אז מה זה וינח? אומר המהר"ל, כי כל פועל אשר יפעל בזמן שייך בסוף פועלתו מנוחה, שכיוון שהוא התעייף, הוא התייגע מלפעול הכל בלא זמן, היה צריך זמן לפעולתו. הנה גם כן, כשקלה פעולה שייך בזה לומר וינח ביום השביעי. אמנם מה שהיה השם יתברך פועל העולם בזמן ומצד המקבל, כי איך אפשר תקבל האדמה בריאה שלה בעצמה והוצאתה הצמחים כאחד? סדר הבריאה כך הוא שארץ אותי צמחים והעולם וכו', זה זמן. וכמו שהזמן אשר היה לבריאה הוא מצד המקבל, כך המנוחה והשביטה מצד המקבל. כאילו אמר, מה שהשם יתברך פועל בזמן מפני המקבל, שהמקבל עייף ויגע לקבל כאחד. חדש המהר"ל, שמה שכתוב וינח זה לא תיאור של הקדוש ברוך הוא שהוא נח, אלא תיאור של העולם. וינח זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא הביא את המנוחה למציאות. מה זה הביא את המנוחה? הביא את ההשלמה למציאות. כל העולם, כל תיאור הבריאה, אומר המהר"ל, בכלל לא מתאר את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אין לו זמן, אין לו ימים, והוא לא צריך תהליכים ולא שלבים. כל תיאור הבריאה הוא לא מתאר את הבריאה מצד השם, כי מצד השם העולם נברא בלי זמן, בלי הדרגה, בלי כלום. אלא ודאי כל תיאור הבריאה שמופיע לפנינו פרשת בראשית, בא לתאר את המציאות מצד העולם. מצד העולם, כל דבר יש לו זמן, כי ברגע שאנחנו עוסקים בעולם החומרי, העולם החומרי הוא מוגבל, הוא לא יכול בבת אחת לקבל לתוכו כל כך הרבה דברים. הוא מוגבל לעולם, יש לו מגבלות. אז המגבלות של החומר יוצאות מגבלות של זמן. למשל, כמו שהאדם לא מסוגל לשמוע שני דברים בבת אחת, לא מסוגל לעשות שני דברים בבת אחת, אז הוא מוגבל בחומר שבו, אז לכן הוא גם מוגבל בזמן, כל פעם זמן אחר. וגם מושג המנוחה הוא חלק מתיאור מה שהשם עשה לעולם. כלומר, השם הביא לעולם שלמות, מנוחה, שהמציאות כולה הגיעה אל משהו שהכל מחובר, מתואם, הרמוני. כן, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא ברא את כל הנבראים ואת הגימור הזה, את ההרמוניה בין כולם, שהכל מתפקד מצוין ביחד, וזה העולם הוא שלם, לא צריך יותר שיפוצים, לא צריך תוספות, העולם הוא מושלם, עובד מעולם, כל הטבע עובד מצוין, המים, הכוכבים, כל המערכת עובדת מצוין, יש את התיאום בין כל המרכיבים, את החיבור של כולם. הדבר הזה זה נקרא מנוחה. השם מביא מנוחה לעולם, מביא לעולם את הנחת שלו, את השלמה שלו. הוא לא צריך להמשיך להיות נברא. עולם אין המשך של בריאה. הכל מסודר. אז ויינח זה לא תיאור של הקדוש ברוך הוא שהוא נח, אלא ויינח, הביא לעולם מנוחה. זה פועל יוצא. הביא מנוחה לעולם. אתה אדוני מלך העולם של הכל ימים. זאת אומרת שהיום הזה דווקא מבליט את העניין האלוקי של העולם, שהפלא הגדול, הדבר האלוקי פה זה ההרמוניה, החיבור של הכל, שהכל שלם וזה בלי חיסרון. אין שום, הכל מושלם, חיסרון, הכל עובד. זה האלוקי, זה הפלא. זה לא רק שיש המון דברים בעולם שפועלים, אלא שהכל לא חסר דבר. ויחל, ויחל אלוקים, הכל מושלם. אין שום דבר שצריך להוסיף. הכל מושלם, הכל, אין, הכי, 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 הכי מושלם שיכול להיות. זה המגע האלוקי פה. אתה עוד לא הגענו לתפקיד האדם. זה מאוד טוב שאתה רוצה לחתור לשם, עוד לא הגענו לשם אפילו, כי מנתם אנחנו מדברים על הטבע. כן, אז מה, אתה רואה שכל יום יש יצורים חדשים שלא היו עד היום? אנחנו לא רואים את זה, אנחנו רואים שעולם כמנהגו נוהג, ולא רואים שנוצרים כוכבים חדשים וחוקי טבע חדשים ודברים, הפתעות, שינויים. לא, אנחנו לא רואים את זה. זאת אומרת שמחדש זה לא במובן של שעולם אחר, חוקים חדשים, אלא הכוונה שיש דאגה, אם אפשר לומר את זה, החייאה, לתת חיים, לתת אנרגיה, כן, מרעננת, רעננה לקדוש ברוך הוא, לעולם כאילו היום, כאילו היום נברא העולם. אין בעולם עייפות, אין איזה לאות, יש כל הזמן כאילו הכל, כאילו עכשיו נברא, כאילו הצמחים פעם ראשונה שהם צומחים, כאילו השמש פעם ראשונה שהיא מאירה. אז זה מעיד על איזה אנרגיה אדירה ואיזה מאחורי העולם. אבל שוב, אנחנו לא מצפים, ואין גם, אין חדש תחת השמש, אין משהו שפתאום נוצר, אין שום יצירה חדשה מאז השבת. אז אם כן, תיאור הבריאה, אנחנו עדיין בתיאור הבריאה, עוד לא הגענו אפילו לעשרת הדיברות. התיאור הבריאה זה תיאור של העולם, לא של הקדוש ברוך הוא. כמו שהמהר"ל פתח את הפרק, שהדיבר הרביעי עוזב את אלוקים, שלושת הדיברות הראשונות עוד עסקנו קצת בריבונו של עולם. בדיבר הרביעי במובן מסוים אנחנו כבר די עוזבים את הקדוש ברוך הוא ועוברים ליותר ויותר אל העולם. מדבר על העולם, מה זה העולם? העולם, תשמע, זה מדהים מה העולם הזה, איך שהכל מושלם, לא חסר דבר, הכל עובד, הכל, לא צריך להוסיף, לתקן, לשבת, הכל מעולה. העולם הגיע אל מנוחתו, כלומר הוא מושלם. זה נקרא הנחה ביום השביעי, כמו שמופיע המדרש, וינח ביום השביעי, וינח לעולמו ביום השביעי. לא שהשם נח, אלא שהעולם נח, מדייק המדרש. שעד ליום השביעי יש עדיין כל מיני שינויים, צריך לזוז, זה נמתחים, הולכים, יש איזה איזונים עדיין שצריכים להיווצר בין כל המרכיבים. יום השביעי, זהו, עכשיו הגענו אל ההנחה. וינח מניח לעולמו, וודאי שגם שכתוב כאילו אלוקים נח, זה לא שאלוקים נח, אלא שהכוונה שהוא נתן לעולם או התגלה לעולם כמי שמביא לו מנוחה. ולפי זה וישבות, זה לא שאלוקים שבת במובן של עצר מלעבוד, הרי אין עמל ואין להגיע לקדוש ברוך הוא, אלא להיפרע מן הרשעים שבדים את העולם שנברא במה לא הגיע. הלכאורה זה מדרש סותר את עצמו. בהתחלה אמרת שהעולם נברא בלי עמל והגיע, בסוף אתה אומר שכן נברא העולם בעמל והגיע, אלא ודאי, שוב, מצד השם באמת, מצד עצמו, אין עמל והגיע. אבל מצד העולם, העולם יש לו מגבלות, וכל תהליך בעולם הוא מורכב וקשה, יש חלקים וצדדים והמציאות היא מורכבת. מצד בריאת העולם, מצד המציאות, יש המון עמל והמון יגיעה מצד העולם, ולכן מצד העולם צריך 10 מאמרות, ומצד העולם צריך 6 ימים. ופה הביקורת על הרשעים, הביקורת על הרשעים, איך אתם לא משתלבים בהרמוניה הנפלאה שנברא פה? תראו לו את איזה הרמוניה יש פה, תראה איזה עולם מופלא, תראה הכל מושלם פה. הייתם צריכים לנסות לשער לעצמכם כמה מאמץ, לא שהקדוש ברוך הוא עשה מאמץ, אבל כמה בעצם עבודה יש כאן. אתם ככה מפירים את האיזון במציאות, ככה אתם מנסים לפרק, לזעזע. בעצם העולם מושלם, אתם באים להרוס אותו, לקלקל אותו. ולכן על זה אתם עתידים להיתן את הדין. המהר"ל חוזר, אומר את הדבר הזה גם בתחילת נתיב התורה. ומה שהוא אומר כאן, אותו דבר, שמה שכתוב ב10 מאמרות נברא העולם, כמו שאמרנו, שמצד הפועל במאמר אחד יכול להיברות בלי זמן, אלא זה הכל מצד המקבל. ומצד העולם הוא צריך כל כך הרבה השלמות ותיקונים וצדדים ובחינות, ואיך לעשות את ההרמוניה בין כולם. על זה הביקורת על הרשעים, איך אתם מפרים את ה... פוגעים בשלמות הזאת שהיא כל כך מורכבת, כל כך רגישה, כל כך מסובכת. לא מצד השם מסובכת, מצד איך שהעולם, אנחנו רואים את העולם, זה הביקורת הגדולה. נדלג עוד קצת, ומה שאמר כששת ימים עשה השם, ולא אמר בששת ימים עשה השם, קיים משמע כי העולם נברא תוך 6 ימים, והזמן 6 ימים עודף, ובעצם בחצי יום קלטה מלאכה. אם כך, לא היום השביעי מקודש מצד עצמו, אלא פשוט נגמרה מלאכה, לא היה עוד מה לעשות. טוב, נגמר מה לעשות. לכן כתוב 6 ימים, לא 6 ימים עשה השם, או בששת ימים עשה השם, אלא 6 ימים, הדגש שכל 6 ימים כולם הייתה בהם כל הזמן התרחשות. כלומר 6 ימים מבטאים מצב שכל הזמן עוד לא מושלם, יש צד לכאן וצד לכאן והמון דברים זזים, נמתחים, עדיין הכל עוד לא, עוד בהתהוות. ובכל 6 ימים כל הזמן הייתה התרחשות עד הרגע האחרון, כמו שאנחנו יודעים שאפילו בין השמשות עדיין יש התרחשות. וזאת הכרעה אלוקית, שמאז ועד היום תמיד 6 ימים תהיה תמיד התרחשות. ולא משנה משעון חורף או שעון קיץ, תמיד יהיה התרחשות עד סוף היום השישי. למה? כי ככה הקדוש ברוך הוא קבע. עד בין השמשות. מה?
כולל בין השמשות.
למרות שזה לא הגיוני, שעון קיץ, זה לא משנה, זה עיקרון. ששת ימים כל הזמן יש, עד הרגע האחרון צריכה להיות התרחשות.
אבל
למה,
אתה כותב, גם בשבת
הראו שיהיה מנחה, אשר יברך בחצר הקדיש המשפט. אבל זה המשפט הבא. אז נקרא אותו קודם. טוב. וגם בשבת היה ראו שיהיה מלאכה, אלא שהשם יתברך רצה לקדש. מה זה הראו שיהיה מלאכה? זאת אומרת, תיאורטית, היה אפשר כאילו להוסיף עוד משהו, כביכול. תיאורטית, הקדוש ברוך הוא יכול תמיד לעשות את העולם יותר מושלם. אלא מה? שהקדוש ברוך הוא בכוונה עצר את המלאכה בדיוק בכניסת שבת. זאת אומרת, המלאכה לא הפסיקה. היה מניחן, נעצרה פתאום, ברגע שנכנסה שבת. למה? כי השם רצה לקדש את יום השביעי, וקידש אותו. כמו שאנחנו אומרים שבין השמשות התחיל הקדוש ברוך הוא לברוא משהו ולא הספיק לסיים, שזה השדים. במילים אחרות, מה גרם להפסקת המלאכה? לא העובדה שלא היה לקדוש ברוך הוא עוד מה לעשות, הקדוש ברוך הוא יכול היה יכול תמיד עוד לעשות עוד ועוד ועוד ועוד, אלא הפוך, בגלל ששבת ידועה ומסומנת מראש, אז כשהשבת הגיע, אז נעצר. וכמו אצלנו היום, הרי תמיד יהיה עוד מה לעשות. כשאדם מכין שבת, תמיד יש עוד מה לעשות. תמיד אפשר לפות עוד דוגה, ולגץ עוד משהו, ולסדר עוד, ונקות עוד. תמיד אפשר עוד לעשות. אז מה עוצר אותנו? השבת הכנסת, מה לעשות? השבת עוצרת אותנו. זאת אומרת, שהשבת ידועה מראש. סוף מעשה ומחשבה תחילה. השבת ידועה מראש, אנחנו צריכים עוד יותר להבין את מהותה של השבת. המאמרה לא קוראים לנו להתעמק. מה זה השבת הזאת שעוצרת את העשייה? כן. אבל למה השלמה ביום השביעי? אולי היה יכול השלמה ביום העשירי. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא החליט שההשלמה תתגלה בשביעי, וכיוון שההשלמה מתגלה בשביעי, אז זה גורם לכך שהמלאכה נפסקת ביום שישי. אני אמרתי תיאורטית, בסדר? תיאורטית היה אפשר, תמיד יכול להיות בכל זאת יותר מושלם. אין מגבלות לקדוש ברוך הוא. אני לא אומר קדוש ברוך הוא מיצה את היכולות שלו, אין מיצוי. מה?
לא הספיק
לגומרם. צריך להבין מה זה לא הספיק לגומרם. שמה, קדוש ברוך הוא נתקע, תקע את עצמו. זה דורש מאיתנו הבנה. אבל המהר"ל רוצה שאנחנו נבין שלא שהסתיימה המלאכה ולכן הוכרז היום השביעי, אלא הפוך. קודם כל נקבע מראש שיום השביעי הוא היום של השלמות, כלומר היום של הקדושה, מושג חדש שבא לפעמים אנחנו צריכים להבין אותו. ובגלל השבת שהיא קדושה ובגלל שלמותה, לכן הופסקה המלאכה. אבל למה אנחנו לא עושים מלאכה בשבת? כי הוא יום קדוש. לא כי סיימנו את המלאכה שלנו, כי שבת עוצרת את המלאכה, וזה דורש הבנה. מסביר המהר"ל, העולם הזה הוא גשמי. הגשמי יש לו צדדים שונים. העולם החומרי שלפנינו הוא תלת ממדי, כלומר יש לו שישה צדדים. זה העולם הגשמי. כל המציאות הגשמית היא צדדים, ואין הגשם שלם אלא כשיש לו שישה צדדים. זה האופייני, זה האפיון של העולם החומרי. כלומר, מה מטרת העולם החומרי? מטרת העולם החומרי היא להבליט את הצדדים. זה המטרה של החומר. המטרה של ששת ימי המעשה, המטרה של העולם החומרי, שכל פעם מתחדד צד אחר. ביום הראשון מתחדד הצד הזה, ביום שני הצד הזה, כל יום מתחדד צד אחר. ככה העולם בנוי, צדדים שונים. אבל יש משהו אחר שהוא הנבדל. הנבדל הוא האמצעי, הוא לא נוטה לימין ולא לשמאל, לא לפנים ולא לאחור. אמצעי, מה זה אמצעי? אמצעי הוא שונה, הוא לא דומה לגשם. הגשמיות באה להבליט את הצדדים, את הגדרים. יש גדר לכאן, גדר לכאן. גדר זה זווית, גבול, צד. האמצעי הוא לא בשום צד. מי הוא? מה עניינו של האמצעי? האמצעי הוא השלמות של המכלול של הכל, ההכללה של כל הצדדים. זה עניין בפני עצמו. יש להבליט צדדים שונים, ויש שמתגלה משהו אחר, שזה לא אף צד, אלא המכלול העולם מבין כולם, שזה לא סך כל הצדדים, זה לא חשבון מתמטי אחד ועוד אחד, זה משהו אחר. זה איזה מין יצירה בפני עצמה, המכלול שעולה מבין כולם. אני לא יודע, המהר"ל לא קורא לזה תוך, קורא לזה אמצעי נבדל. אמצעי במהר"ל זה כולל, המכלול של הכל. המכלול של הכל זה לא סך כל החלקים, זה לא סך כל הצדדים, זה משהו אחר. זה המכלול. המכלול הזה הוא לא גשם, כלומר אי אפשר לסמן בו שום צד, הוא הבלתי מסומן, הוא האלוקי, הוא הנבדל, הוא זה שאי אפשר להצביע עליו. הנבדל הזה, האלוקי הזה, הוא משהו קרה בתחילת הפרק, השלמות של הכל, זה הקודש. הקדוש הוא הנבדל. מה ההבדל בין קודש לחול? החול, העולם החומרי, הוא תמיד מבליט צד מסוים. תמיד יבליט צד כזה, צד כזה. זה עולם החול. הקודש, התפקיד שלו, זה לא לעסוק בצדדים שונים. עוד צד, יש פה כל מיני, הבאתי עוד צד. התפקיד של הקודש, עניינו של הקודש, המכלול של הכל. זה עולם בפני עצמו. הוא לא באותו מישור של הצדדים, הוא משהו אחר, המכלול של הכל. משל, למה הדבר דומה? להבדל בין נשמה לבין גוף. אם אדם ילמד רפואה 100 שנה, ילמד את כל החלקים של גוף האדם, ואפילו ילמד את כל הפסיכולוגיה, הכל 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 הכל, את כל הפסיכולוגיה, את כל הרפואה, אין לו מושג מה זה נשמה. כי הנשמה זה לא סך כל האיברים וסך כל הפסיכולוגיה וסך כל הנטיות הנפשיות של האדם והרגשיות. נשמה זה משהו אחר. נשמה זה אתה בראתה את היצרתה, אתה זה חלק כל הכל, אני לא יודע מה זה נשמה. זה קדוש, קדוש. זה משהו אחר. שהיא החיים שלו, אבל היא לא זה, זה לא אותו דבר. זה משהו אחר, נשמה. גם אם תלמד את כל החיים של האדם, לא תדע מה זה נשמה. זה קודש. זה שבת. שבת זה המפגש עם נשמת המציאות. המכלול של הכל, הפנימיות של הכל, האלוקי. אז מה זה שבת? המפגש עם הנשמה. יש לעולם נשמה.
זה
מעל הטבע. יש מעל הטבע שהוא לא קשור לטבע בכלל. יש מעל הטבע שמחיה את הטבע. יש שתי מדרגות, יש כמה מדרגות, אבל יש שתי בחינות שמעל הטבע. יש משהו שמעל הטבע שהוא לא קשור בכלל לטבע. יש מעל הטבע שמביא חיים, כמו נשמה. הנשמה קשורה לטבע. הנשמה מביאה חיים, מביאה אור, מקיימת, היא זנה. הגמרא אומרת שהנשמה זנה את הגוף. אבל היא לא סך כל חלקי הגוף, היא משהו אחר, היא נשמה. שבת, היום של הנשמה. כשהנשמה מתגלה, אז מי עוסק בגוף? לא עוסקים בגוף כי אי אפשר לעסוק בגוף, כי עכשיו נשמה, וכשאתה נפגש עם הנשמה אז אין, לא שייך הגוף, כי את מה אתה עוסק בצדדים, הנשמה עכשיו פה נמצאת. כשהקודש מופיע אי אפשר לעסוק בחול, לא כי החול הוא לא בסדר, כי זה לא קשור, כי זה לא הנושא, כי עכשיו הנשמה זה האמצעי. העולם הגשמי יש לו שישה צדדים, זה בריאת העולם, ומראש הקדוש ברוך הוא קבע שיש נשמה לעולם, וזה הצד האלוקי. אם אנחנו חוזרים לתחילת הפרק, מה ההבדל העקרוני בין מה שהקדוש ברוך הוא עשה לבין מה שכל כוחות הטבע עושים? הקדוש, תשאל מה עיקר המפעל האלוקי, שהוא הביא נשמה, ואת זה אף כוח לא יכול לתת. את הנשמה של העולם אף אחד לא יכול להביא.
זה לא בריאה?
נשמה יתרה.
זה לא בריאה ליצור נשמה?
זה בריאה, אבל זה לא בריאה של צד. נשמה זה לא צד, כי בעצם הנשמה היא קדמה, היא הייתה לפני הכל.
למה זה ויינח?
אז מה זה ויינח? לתת לעולם את להביא לעולם את נשמתו. כשהקדוש ברוך הוא לעולם נשמה, אז פתאום הכל שלם, הכל חי, הכל עובד יפה. תיקח גוף חס ושלום שהנשמה הסתלקה, לא תצטרך לעשות כלום. תנסה, תיקח את כל המרכיבים של הגוף, תנסה לחבר אותם כלום לא יהיה לך. מה חסר? לא חסר כלום, יש פה את כל המרכיבים, אבל אין נשמה, אז זה שום דבר. זה נקרא ויינח, והביא לעולם את הנשמה שלו. נכון, התורה היא נשמה גם כן.
אנחנו
לומדים
אותה, יש בה
הרבה מאוד צדדים. לא, היא לא מחדדת צדדים של החול. כלומר, אתה לא יכול לעסוק באף צד בתורה בלי לעסוק בכל הצדדים. אתה יכול ללמוד מתמטיקה בלי ללמוד חקלאות. אתה יכול ללמוד כימיה בלי ללמוד מוזיקה. אתה לא יכול ללמוד סדר זרעים בלי ללמוד סדר טהרות. אתה לא יכול ללמוד סדר נשים בלי ללמוד סדר נזיקין, לא תצליח. אתה לא יכול ללמוד יורה דעה בלי ללמוד חושן משפט. אתה לא יכול ללמוד שום דבר בלי ללמוד את הכל, כי הכל קשור, הכל קשור. לא, תנסה ללמוד בלכות תפילין, אתה תראה שאתה תגיע לנושאים, כי כשהגמרא דנה בלכות תפילין, פתאום מביאה סוגיות מדין תרומה וטהרה. תנסה, תלמד שולחן ערוך עם מפרשים, אתה תראה שאתה פתאום מוצא את עצמך בסוגיות שלא קשורות, שקשורות כל מיני, ככה זה, הכל קשור, הכל מעובב. למה? ברוך הבא לעולם הנשמה. אבל הוא יכול להיות חקלאי שלומד חקלאות ומבין חקלאות מצוין בלי ללמוד מוזיקה, בלי ללמוד אסטרונומיה. אבל אם אדם לומד הלכות שבת ואין לו מושג ביורה דעה, הוא לא יודע כלום בהלכות שבת, הוא בטוח ייתה בפסיקה שלו, מלא דברים הוא לא יבין נכון. ואם אדם ילמד הלכה ולא ילמד מוסר, אז הוא לא יבין כלום. אם ילמד אגדה ולא ילמד הלכה, הוא לא יבין כלום. הכל קשור, הכל זה נשמה. כי עולם הנשמה הוא כזה, שאין בו צדדים מחולקים, כמו שהוא קורא לזה חלי, מחולקים. אין צדדים מחולקים. הכל אפשר לחלק אותו. הכל זה עולם של חלוקה. קודש אי אפשר לחלק אותו. זה נשמה, בלתי ניתן לחלוקה.
אבל בגלל שלנו בנשמה רק דרך שיש בצדדים, יכול שלנו לגעת בנשמה זה רק דרך?
לא, ישירות. יש תפקיד לצדדים, שזה חול, יש תפקיד לנשמה. הקדוש ברוך הוא רוצה שניפגש איתו בשתי בחינות, שניפגש איתו מצד החול וניפגש איתו מצד הקודש, שניפגש איתו מצד הגוף וניפגש איתו מצד הנשמה. אנחנו מפגשים עם הקדוש ברוך הוא גם דרך הגוף וגם הנשמה, אבל זה לא אותו דבר, שני מפגשים שונים.
דרך הגוף זה
כן, מפגשים עם הקדוש ברוך הוא דרך הגוף, אבל אבל בשבת אנחנו מפגשים עם הקדוש ברוך הוא דרך הנשמה. אתה רוצה ישר שנגיע לסוף, אתה צודק. מה? המון דברים הוא לא מבין, זאת אומרת חסר לו, חסר לו מאוד מאוד מאוד, יהיה לו מאוד קשה. כן, כי הדברים קשורים. תפתח שולחן ערוך, אתה תראה שיש שולחן ערוך מפרשים, יש המון קבלה שמסתובבת בפנים. הדברים נכנסים, מעורבבים בפנים. מה
הסיבה
שלומדים בין השאר? הכל צריך ללמוד הכל. אתה רוצה ללמוד את המשנה הראשונה של מסכת ברכות ביחד? ממתי קוראים שמע בערבית? מה התשובה? שש הכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. בשביל התשובה הזאת אני צריך ללמוד כהנים. מה זה כהנים? שנכנסים לאכול בתרומתם זה ללמוד הלכות תרומות. אז הם נכנסים לאכול בתרומתם שהם טבלו. למה הם טבלו? הם היו טמאים. בשביל לטבול, לדעמה צריך להיות טבול. בשביל לטבול אתה צריך לערב שמש, צריך ללמוד סדר טהרות בשביל זה. עד חצות, ולא זו בלבד, אלא כל מה שאמרו חכמים עד חצות. הקטר חלבים ואיברים מצוותם. מה זה הקטר חלבים ואיברים? צריך ללמוד מסכת זבחים. אני מנסה ללמוד את המשנה הראשונה של מסכת ברכות, אני צריך ללמוד, שיגעת אותי, אני צריך ללמוד את זרעים עד הסוף ואת קודשים וטהרות בשביל ללמוד את זה. תנסה ללמוד מסכת שבת, אתה תראה שאתה תקע אותו דבר. משנה ב' מסכת שבת גם, אתה מיד תתקע, מיד יש חמזה וזווה וזה, כלומר, איפה, מה מזה וזווה? עכשיו אני באתי לחוץ חצובה, אתה רואה, קשור גם שם הכל מחופר.
מה עשו
שאני שואל? מי לא למד אמונה? מה פתאום, חס ושלום, כל השס מלא מהכל. אתה לא רואה שהגמרה מעורבבת מהכל? שבגמרה גם אגדה וגם מוסר וגם אמונה וגם הלכה וגם פלפולי, הכל מעורבב. תנסה, אתה לומד תנות בבלי, אתה רואה שהוא כל הזמן מערבב לך את הכל, את כל חלקי השס, משניות מכל החלקים, ואגדה ונסתר, אי אפשר. בלגן זה תלמוד בבלי. זה נשמה, ככה אני מפגש עם זה נשמה. אתה רוצה להתפגש עם נשמה? ככה אני מפגש עם נשמה. תנסה למתוח, אי אפשר, לא תצליח. יותר מזה, 13 דרכים התורה נדרשת. איך התורה נדרשת? גזרה שווה. אתה יודע מה זה גזרה שווה? יש שני הלכות שלא קשורות אחת לשנייה, אבל לומדים מזה לזה על הסוף. איך זה עובד? בשביל ללמוד את התורה אתה צריך לחבר חלקים. גזרה שווה, הקשים. מה זה? הקש, זה הכל קשור אחד לשני. אי אפשר, אתה לא יכול ללמוד חלק אחד כי אתה לא תדע את ההלכה, כי צריך את הגזרה שווה, צריך את זה, הכל הכל קשור. קל וחומר, אם אתה לא תדע את כל ההלכות לא תדע קל וחומר. אתה צריך ללמוד את כל חלקי התורה בשביל הקל וחומר. זה נשמה. שבת זה שבת, שבת זה נשמה. לכן בשבת אל תעשה מלאכה. למה אל תעשה מלאכה? כי מלאכה גורמת לך להיות בצד מסוים. מלאכה היא פה, שזה בסדר גמור אם אתה יכול, אבל בשבת אסור לעשות מלאכה. אל תהיה בשום צד. עכשיו נשמה, רק נפגע, רק נשמה, שום צד, שום, אתה לא ממוקם, אתה לא משתקע באיזה עניין מסוים. בשבת זה זמן להיפגש עם הנשמה, עם האלוקי, עם הנשמה של העולם, עם הנשמה שלך, עם ריבונו של עולם. זה הצד הכי אלוקי פה בעולם, ולכן דווקא בשבת מתגלה ריבונו של עולם. העיקר, האלוקיות מתגלה בשבת, הנשמה מתגלה בשבת. האמצעי, זה נקרא שביטה. שביטה זאת אומרת, כשהנשמה מופיעה, אז מה, אי אפשר להתעסק בצדדים, זה לא שייך, זה מי, מה הקשר לצדדים עכשיו?
גם החומר זה צדדים.
כי תמיד זה צדדים. זה לא חיסרון, זה חלקי. כל העולם החומרי תמיד הוא חלק, כל דבר בעולם החומרי הוא חלק, הוא צד. אז מה זה שדים? זה הקשנות או הנטייה בעולם של לא, שהנשמה לא תחדור יותר מדי. זאת, יש בעולם רצון כזה של כאילו העולם החול לא אמר את כל האמירה שלו, כאילו יש בתוך העולם החול איזה משהו שמסרב להופעת הנשמה. למה? יש עוד חול, עוד לא יש פה עוד חול. אולי נגיד יותר מזה, אפילו קצת חריף, שדין זה אידיאולוגיה של חול, זה לא צריך נשמה, אין נשמה. בכוונה הקדוש ברוך הוא עשה את זה, בכוונה הקדוש ברוך הוא נתן בתוך החול, אפילו כדי שהחול יהיה ממש חול, איזה נטייה בחול לומר לא, לא צריך נשמה, אין צורך. והנטייה הזאת שנמצאת בתוך עולם החול היא מבטיחה שהחול יהיה באמת חול, שהוא יהיה עסוק בחול, כלומר בצדדים השונים, כי זה התפקיד של החול, להיות צדדים. זה כוח השדים. השדים זה האידיאולוגיה של חול, זה האידיאולוגיה של החלקיות, שאין מכלול, אין נשמה. בסדר גמור, טוב מאוד שיש דבר כזה, זה מבטיח שהעולם החול יהיה שער חול. כי כשהשבת מגיעה ומפריעה, עוצרת, אז כאילו החול אומר יש לי עוד משהו להגיד, כאילו הנשמה מפריעה, מפריע לי, כאילו שזה עימות כזה בין השמשות, שהנשמה מפריעה, לא, היא מפריעה פה, לא, שלא יהיה, היא לא נותנת לי לחול לומר את מה שהוא רוצה לומר. יש איזו עוינות כזאת של החול, זה מאבק. בסדר? טוב? ככה החול יישאר חול, הוא תמיד יאבק על זה שהוא חול. בסדר גמור, טוב מאוד, זה תפקידך להיות חול. טוב מאוד, הכי נורא בעולם זה שבני אדם נחים במות החול. זה הקטסטרופה הגדולה ביותר בעולם. מנוחה בימות החול? מה מנוחה? מה זה מנוחה?
לשבת לחשוב על דברים,
לא פתאום. אם אתה לומד תורה, בבקשה, אבל לא, אבל אם אתה לא לומד תורה,
לא בתורה,
כי אתה עסוק בנשמה לפחות, נכון. אז יש אדם שהוא תמיד חכמים מבחינת שבת, יש אדם תמיד חכם שהוא אוחז בעולמה של השבת בימות החול. מותר. אנשי נשמה. אבל לא להיות לא בנשמה ולא בגוף, אז איפה אתה? או שאתה עוסק בגוף או שאתה עוסק בנשמה. למדנו מסכת אבות, פרק ב'. רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא, אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם השכחת עוון. או שאתה יגיע בתורה או שאתה יגיע בדרך ארץ, בחול. אם לא יגיע לא בזו ולא בזה, הנה הגענו לעוון. כל הלשון הרע בעולם, אומר אלשיך הקדוש פרשתנו, כל הלשון הרע זה רק בגלל שאנשים לא יגיעים. אם אנשים היו יגיעים או בחול או בקודש, לא היה לשון הרע. למי יש זמן להתעסק עם לשון הרע? צריך יגיע.
יש כאלה שזה עבודה שלהם.
מה?
יש כאלה שזה עבודה שלהם.
זה בטלנות, זה לא עבודה. זה שיא הבטלנות. הוא לא עושה כלום, הוא יושן ככה בצד. זה לא טוב, זה לא טוב. בגלל שאתה לא עושה כלום, אז אתה רואה משהו, כל הדברים שלא טוב. אם אני תעשה משהו, אולי אתה רואה את כל זה. אז זה בטלה, מביאה לידי חטא. בוודאי שבטלה מביאה לידי חטא.
משתלם תמיד בשבת, תמיד משתלם
בשבת. הוא לא באמת משתלם, אבל יש התחושה כאילו הוא משתלם. כן. כי כל פעם עוברים לצד אחר. כי הבריאה זו אותה בריאה, אבל מצידנו יש תחושה שהיא נמשכת הבריאה.
מה אנחנו עושים מצידנו?
בני אדם כאילו ממשיכים את התנועה הזאת, את ההתרחשות של הבריאה כביכול, כאילו יש פה מגלים דברים חדשים, יוצרים, בונים, כאילו ממשיכים את הבריאה.
מה תחליט
לזה? לבטא צדדים שונים של הקדוש ברוך הוא, בחינות שונות של רצונו של הקדוש ברוך הוא.
למה זה לא התקדמות?
זה במובן הזה זה התקדמות, נכון. התורה ניתנה בשבת, בוודאי, כן. זה הגמרא, נכון. זאת אומרת, באמת תלמידי חכמים, המשנה ברורה כבר מביא ועוד, שהבעיה, בעצם הם מאוד מסתבכים בשבת. לא פשוט להם תלמידי חכמים בשבת. זה מאוד מורכב להם, כי בעצם, אז מה הקטע כאילו של השבת? ההפך, הם אפילו בשבת הם פחות לומדים, אז הם אפילו אומרים, עדיף ליום חול. כי אז זה קצת, התלמיד החכם הוא כל השבוע בשבת קצת כזה. צריך לברר אותו. נכון, ואז בשבת זה מיוחד בשבילה. נכון, אז אני אומר, ככל שהתורה היא כאילו טעימה של שבת. באמצע השבוע אדם טועם טעם של שבת. נכון, על ידי התורה. נכון, נפגש עם הנשמה, זה מאיר לו את החיים. עכשיו, היום בא אליי תלמיד, הוא למד בעבר בישיבה, עכשיו הוא עובד ולומד, זה. הוא בא, הוא פגע, קופץ פעם בשבוע ל3 שעתיים, בא ללמוד שעתיים בשבוע. כל השבוע הוא אומר לי, אני מגיע לפה נשמה יתרה. זה נכון. זה בדיוק, המון אנשים בעלי בתים, הם אומרים ללמוד, הם אומרים לך, זה הנשמה יתרה שלי. זה העניין. זה טעימות של שבת. טוב, זה נושא ארוך, אנחנו רק בהתחלה. כל מה שראינו עד עכשיו זה צד אחד של השבת. אנחנו צריכים לראות המהר"ל אחרי זה יגיד, יש מהלך אחר לגמרי, שהפרק הזה מחולק לשני חלקים, שתי מהלכים. עכשיו ראינו מהלך אחד, איך שיהיה מהלך אחר לגמרי. כן. טוב, בשורות טובות.